מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור. אני רואה כותרות בעיתונים על תדרוכים שאני מתאר לעצמי שמגיעים מהמערכת הצבאית או ביטחונית, על משבר אמון בין נתניהו למערכת הביטחון, לצהל, האלופים. לא יודע אם זה נכון, אבל אני, אם יש משבר כזה, אני חושב שאני מבין את ראש הממשלה. אחרי שהמערכת הצבאית כולה הייתה סומה בעיניים סגורות לחלוטין, לא ראו, לא ידעו, לא היה מודיעין, לא היה כלום, איך ראש ממשלה, ולא משנה מי הוא, מאיזה צד הוא ואיך קוראים לו, יכול לסמוך בעיניים עצומות על מה שאומרים, מייעצים, מציעים ראשי אזורות הביטחון?
תשמע, אני גם קורא את זה הבוקר, זה מדחדך נורא, זה ממש מדחדך. אתה מבין שיש כאן עכשיו סוג של, לא יודע, דשדוש, בוא, אמרתי ואני אומר את זה לאורך כל הימים.
מה, זה שלא נכנסים עדיין לעזה?
לא, לא. אני אומר את זה לאורך כל הימים, אנחנו לא מומחי ביטחון, אנחנו לא מעודדים את צהל להיכנס לעזה ולא להיכנס לעזה, צהל ומערכת הביטחון יודעים היטב מה הם עושים, אבל הסיפור הזה של הקושי של נתניהו לקבל החלטות, ובצדק, כמו מהסיבה שאתה הזכרת עכשיו, שאחרי שראשי הצבא וראשי המודיעין וראש אמן וראש שבק וראש 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 ומלא ראשים יש לנו, כן? פישלו בכל הסיפור הזה של המודיעין שלא היה להם, אז קשה לו מאוד לסמוך על הסיפור הזה. אבל זה לא רק שקשה לנתניהו לסמוך, לא יודע, מתחברת לי אצלי יותר ויותר תמונה שנתניהו תמיד היה הססן, חושש מלקבל החלטות, יכול להיות בגלל האחריות שלו לציבור, בגלל האחריות שלו למדינת ישראל, בגלל שהוא רואה תמונה יותר כוללת ממה שאני ואתה וכל אזרח אחר רואה, אבל גם יכול להיות שזה המנטליות שלו, שזה האיש, זה הבן אדם, הוא מהסס, ומה שאמרו עליו תמיד נכון. אבל בתכלס, מה שאני רוצה לומר, 17 ימים אחרי המתקפה הרצחנית הזאת של הנאצים, לא זה מה שעם ישראל מצפה לקבל הבוקר הזה, על מתיחות ועל משבר אמון בין ראש הממשלה שמנהל את העסק הזה.
אז מה, אז הפרשנים לא בסדר שמציפים את זה?
לא.
על עצם העובדה?
עצם העובדה
שיש מתיחות, אבל תשמע, אני לא יודע אם זה נכון, כי בתמונות רואים שהם עובדים, מדברים, יושבים, קבינט, עניינים.
עזב אותי תמונות, בתמונות גם רואים את עזה חרבה, אתה יודע.
כן, היא חרבה, היא מתחילה להיות חרבה, אבל אם יש משבר אמון, אני חוזר ואומר, אני באיזשהו מקום מבין את החוסר אמון הזה. לא יודע, בוא, אנחנו סומכים על בורא עולם. אני לא יודע, לאן הולכים מכאן. כולנו סומכים על בורא עולם, הכל בידיים שלו, הוא מוביל, הכל בידיים שלו, וגם כשראש ממשלה מחליט כך או אחרת, הוא לא מחליט, גם זה בידיים של בורא עולם, לב מלכים ושרים ביד השם. אבל בהקשר, בעניין האנושי של ראש ממשלה, שצריך לקבל החלטות, ובאמת החלטות קשות, החלטה להיכנס לעזה, היא החלטה לא פשוטה, כי אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. וצריך לקבל את ההחלטה ברגע הנכון, בצורה הנכונה, ושוב, כפי שאמרת, ואנחנו חזרים ואומרים את זה כאן כבר כמה ימים, מי אנחנו שנייעץ או לא נייעץ, או נבין או לא נבין?
לא מי אנחנו, אנחנו לא מבינים בביטחון, אחד, שתיים, אנחנו אחרונים בעולם שיכולים, כשאני אומר אנחנו, זה גם כולל את כל כלי התקשורת.
לא, אני גם מדבר על המאזינים, אתה יודע כמה אנשים...
אבל בצלאל, זה כולל גם את כל כלי התקשורת שיושבים לך שם עם העניבות והחליפות, אלו שבמשך שנים אמרו לנו וסיפרו לנו על חמאס מורתע וחמאס מורתע, ובלבלו את השכל שהם פרשנים לענייני צבא וביטחון, ופרשנים לענייני ערבים, ופרשנים לענייני צבא וגנרלים ואלופים,
פרשנים
וזה,
בגרוש,
פרשנים בשקל וחצי, אפילו לא בשקל וחצי, שבשקל וחצי היום גם חצי דולר אתה לא יכול לקנות, כן, עזוב את זה רגע. אבל אתה יודע, אני מדבר, כשאני אומר אנחנו, בואו, אנחנו לא יושבים בקבינט, עלינו לא מוטלת האחריות, ועליהם מוטלת האחריות, ולכן אנחנו לא יכולים לעודד
או לא לעודד שלא מוטלת עלינו
לצבא.
רגע, עוד לפני האחריות שלא מוטלת עלינו, אין לנו שום מידע שיש להם. אנחנו יכולים, אתה יודע, וכל כך הרבה אנשים שואלים, נו, מתי נכנסים? מתי נכנסים לעזה? ולמה לא נכנסים? ולמה הדשדוש? ולמה מחכים? אני עונה לכולם, למישהו ממאלה ששואל, יש פרטים, אתה יודע מה, אחוז ממה שמקבלי ההחלטות יודעים? אז עם כל הכבוד, זה לא בידיים של אף אחד, לא, ו...
זה בסדר שאנשים...
כן, בדיוק. לא, אנשים שואלים, וזה בסדר, נכון.
אנשים שואלים, זה בסדר שכל אחד מפרשן, תשמע, הולך להיות ככה והולך להיות ככה, אבל צריך לזכור, בואו ננוח רגע, צריך לזכור שבסוף בסוף מי שמקבל את ההחלטות ואת האחריות, זה ראשי מערכת הביטחון, זה ראש הממשלה, זה הקבינט המצומצם, וכן, הבוקר הזה יש תחושה בעקבות העיתונים, שוב, אני לא מאמין לעיתונים, אבל אם זה נכון מה שהם אומרים, 17 יום אחרי המלחמה, אחרי פתיחת המלחמה הזאת, אחרי הטבח הנוראי שעם ישראל חווה, תחושה לא משהו.
כן, טוב, אבל אסור שזה יגרום למישהו, לא יודע, מחשבות לא נכונות, סבלנו את מה שצריך בכל הסיפור הזה, והרבה תפילות ותחנונים לבורא עולם.
כמו שהשיר אומר, אתה יודע, מחשבות טובות.
זה תמיד צריך שיהיה, גם בתקופה כזאת.
דווקא עכשיו, בתקופה כזאת, מחשבות טובות.
כן, זה נכון. אבל אני אומר לך, לא רק מחשבות טובות, גם תפילות טובות וחזקות, והיום ב-10:30 עצרת תפילה של כל ילדי תלמודי התורה בארץ הקודש, גם יעבור כאן בשידור חי. בואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. צה"ל תקף הלילה חוליית מחבלים שזוהתה בשטח לבנון והשמיד את משגר הנונטט ששימש אותה. על פי החשד, תכננה החוליה לבצע ירי נונטט למרחב שלומי. בנוסף, צה"ל תקף הלילה מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה, בין היעדים שהותקפו מתחם צבאי ועמדת תצפית ששימשו את הארגון. במקביל, צה"ל תקף הלילה עשרות מטרות טרור של ארגון חמאס ברצועת עזה. בנוסף, הבוקר הותר לפרסום כי רב תוראי תמיר ברק, בן 19 מניר אליהו, הוא הלוחם שנהרג אתמול בסמוך לקיבוץ כיסופים מירי טינונטט לעבר טנק. בניו יורק טיימס מדווחים הבוקר כי ממשל ביידן ממליץ לישראל לדחות את הפעולה הקרקעית ברצועה כדי למצות את המגעים לשחרור החטופים. בנוסף להיערכות נוספת של צבא ארצות הברית מול התקיפות נגדו של שלוחי איראן שצפויות להסלים עם כניסת צהל לרצועת עזה. ולסיום, בעקבות המצב הקשה היום בשעה 10:30 התקיים מעמד תפילה וזעקה של כלל ילדי ישראל בכל תלמודי התורה ברחבי הארץ בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל. היא תועבר בשידור חי כאן בקול חי. ומזג האוויר היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. נפתח דיווח קצר עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי, עדכון תמונת מצב לבוקר זה.
לבנון תחילה, זאת מעסיקה אותנו ביממה האחרונה, כולל לפנות בוקר, חוליה של נונטט של חיזבאללה מנסה להתקרב לאזור שלומי, לראות כוח של צה"ל שמוצב שם באזור הזה ביחד עם תצפיות, מנטרלים את החוליה הזאת עוד בשטח לבנון. אתמול במשך כל היום 8 תקריות. עדיין אני חוזר ואומר, גול הגורמים, אנחנו מדברים על ימי קרב, על משהו שנמצא בעצימות משני עברי הגדר, במרחק של 2-5 קילומטר, כמה שזה נשמע נורא. 60,000 כבר התפנו מהאזור הזה, וזה עומד על המציאות הקרובה לגבול ישראל-לבנון. עזה, שם נמשכת כל העת פעילות של צה"ל מן האוויר בשלב הזה, גם הידיעה ששמענו עכשיו משימון, גם סיבות נוספות לא ללחוץ על צה"ל, זאת לא התקופה ולא כל אחד מאיתנו מבין את כל השיקולים. בסופו של דבר צה"ל היום מתקרב שלב אחד נוסף ותוקם בסביבות שני בתי החולים הגדולים של עזה כדי להוטט למחבלים. אם לא תתפנו משם, אנחנו נדע גם לפגוע בתוך המרחב הזה. זאת תמונת המצב נכון לבוקר הזה.
כן, וצריך לומר שבתי החולים בעזה מלאים מתחתם במנהרות, במחבלים, מבחינתם זה המגן האנושי הכי טוב שיכול להיות, בית חולים, מרכז רפואי, לא סוד, לא צריך להיות איש מודיעין כדי לדעת ולהבין את זה.
זאת תעודת הביטוח האחרונה שלהם, של המחבלים הללו, וזה בתי החולים.
כן, בהחלט.
קובי, עוד... כן, בבקשה.
בהחלט. עוד נשוב אליך בהמשך להרחבה, ותודה בשלב הזה. עכשיו אנחנו עם שר הבריאות, אוריאל בוסו, משס, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
חייב לומר לך, השר בוסו, בתחילת הרעיון הזה, שממה שאני מבין, אתה יודע, יש היום המון המון ביקורת על משרדי הממשלה, חוץ מעל משרד הבריאות ומערכת הבריאות כולה, שמתפקדת נכון לעכשיו כמו שצריך. אתה גם רואה את זה בשטח?
מדינת ישראל נמצאת באחד מרגעי המשבר הגדולים ביותר שחוותה אי פעם, ללא ספק. אזרחי, הציבורי, הצבאי. אבל דווקא כאן אני חושב שמתגלים, לצערנו אני אומר, במקום הזה, שעתם היפה של צוותי הבריאות ומערכת הבריאות במדינת ישראל, מוכיחה את עצמה באופן יוצא דופן. כמו שאתם אומרים, כל כתבי הביקורת מציינים את המערכת הזאת כמתפקדת, שחטפה מכה, אתה יודע, בתרגילי חוץ הקשים ביותר שהיה לסורוקה ולברזילאי, דיברו על בערך 20% ממה שהם קלטו בפועל ביום אחד, ולגמרי מערכת שקלטה עד עכשיו 5,800 פצועים, זה מספר בלתי נתפס. וסיירתי בשבוע האחרון, שבוע וחצי.
אז בוא נדבר רגע על הסיורים שלך, שר הבריאות אוריאל בוסו. 15 בתי חולים ביקרת מאז כניסתך לתפקיד, וצריך להזכיר לציבור, זה ממש לפני מספר ימים נכנסת לתפקיד שר הבריאות. אתה נפגש שם עם צוותים רפואיים, אבל לא רק. אתה בעיקר מדבר עם הלוחמים או עם האנשים שהיו בשטח. שומע הרבה מאוד סיפורי גבורה.
כן, אני יש לי כמה מטרות בביקורים האלה. קודם כל, בצד הטכני, אני רוצה ללמוד בכל בית חולים. אני נכנס לחמל, לומד את המוכנות שלהם, את הערכות. אני חייב לדעת מה יש לי בזמן חירום, כמה מיטות ממוגנות יש לי, כמה זה חלוקה לפי מיטות, לפי פנימיות, מה קורה עם הגריאטריה, מה קורה עם בוגרים, את זה אני עושה. במקביל אני מבקר בכל בית חולים, בפצועים, גם אזרחים, גם חיילים. אומר לך, דוד ובצלאל, אומר לכם, סיפורי הגבורה שאני שומע יום יום, מצעירים וצעירות, שגם עם הדמיון הכי פרוע של כל בן אדם יכול להיות, זה משהו שלא נתפס, אתה יודע, בכל פרמטר. אתה רואה צעירים בגיל 20-21, אתה רואה צעירות והם ראו את המוות מול העיניים, ועומדים מול מחבלים, ומנסים להציל, וחוזרים עוד הפעם אל התופת, והדבר היחיד שאתה מדבר איתם, מתי אנחנו חוזרים לפעילות, מתי חוזרים לשגרה, מתי חוזרים ללחם, אבל מעבר לכך, אמונה אמיתית, כל אחד בא ומודים להשם, כי מבינים שמי שבסוף נשאר, גם כן מהמסיבה שהייתה שמה, ומעבר לכך, ולחימה, זה משהו שהוא מעבר לכל דמיון, וללא ספק אני...
וצריך לומר שגם אותם צעירים, כל הפצועים, מכל הזירות השונות, כשהם השתחררו ויבריאו, הנפש, הנפש שלהם עם קטם, הם היו שם בתוך התופת, ולא משנה איפה, באיזו זירה, והזירה הייתה ענקית וגדולה בשמחת תורה, וגם לאחר מכן, ועוד היו עוד אירועים אחר כך. אין ספק ש... זה עוד ילווה אותנו הרבה מאוד שנים, לא רק הנושא הביטחוני, גם הנושא הבריאותי של כולם. וכשאנחנו מדברים על בתי חולים, אתה בעצם מגיע לבתי חולים עם צוותים שחלקם בכלל לא שם, רופאים שנמצאים במילואים, נמצאים בזירה הלחימתית, ובתי החולים לא על סף קיבולת הכי, או אתה על סף כמעט קריסה, אפשר לומר, מבחינת יכולות?
לא, 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 מבחינת זה אני מוכרח לומר שהבתי חולים נמצאים בתפוקה מלאה. צודק שיש אחים ואחיות, רופאים ורופאות, שחלקם המשפחה הקרובה שלהם יותר נפגעו, חלקם נמצאים במילואים, חלקם נמצאים בזירות לחימה קשות. אתה רואה רופאה שיש לה 4 לוחמים במשפחה, מהילדים שלה, שנמצאים חלק במילואים, חלק בסדיר, והם נמצאים. יש המון 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 התנדבות בתי חולים. מבחינת התפקוד של בתי חולים, גם בכוח אדם, הם נמצאים במקום מצוין. אתה נגעת בנקודה שזה למעשה בראש סדר עדיפויות של משרד הבריאות כרגע, גם בהצגת תקציב. מדינת ישראל נכנסה למשבר בריאות נפש הגדול ביותר שחוותה.
אז זהו, בוא נרחיב את זה קצת, שר הבריאות אוריאל בוסו. אתה יודע, הנושא הזה של בריאות הנפש, כלומר פסיכולוגים וכל מה שחסר סביב הדבר הזה, ידוע במשך שנים כהזנחה של מערכת הבריאות, וצריך להסביר משהו לציבור בעניין הזה. רבים מהפסיכולוגים הטובים, או בכלל פסיכולוגים, העדיפו ללכת לשוק הפרטי, מה שנקרא, ופחות לשמש כפסיכולוגים מטעם מערכת הבריאות. וכאן נשאלת השאלה, כי אתה יודע, בסוף, כשאתה מבקר את הפצועים, והזכיר את זה בצלל, שהם לא רק פצועים בגוף, הם יהיו גם פצועים בנפש, אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, והיא תסתיים, מן הסתם, רבים מאזרחי ישראל יצטרכו טיפול כזה או אחר, אתה יודע, בנושא בריאות הנפש. מה אתה מתכוון לעשות בעניין הזה?
קודם כל, אני, אתה יודע, אתה אמרת, ודבר, גם בפתיח שלכם, דבר אחד, אנחנו עומדים מול האוצר ומבינים. ביטחון ובריאות זה חטיבה אחת, וההסתכלות צריכה להיות אחד במדינת ישראל. יש דברים אחרים שאתה יכול לדחוק הצידה ולהגיד, זה אפשר, זה אי אפשר. כולם מבינים שאחד בלי השני אפשר. ולכן, גם כמנושא התקציבי, הרבה, הרבה אנשים שיהיו במערכת הבריאות, כמו שאמרת, בריאות הנפש, אתה לא יכול לשלם 200 שקל לשעה, כשבחוץ מקבלים 400 או 500, צריך את אותם מתנדבים שנמצאים כאן במערכת, לדאוג ששארו באופן קבע, ולתגבר. לא רק לאחר הלחימה, כבר היום, אתה צריך לראות במחלקת שיקום, כמו ביקרתי בתל השומר, מדובר בלוחמים ובאנשים, גם באזרחים, שראו את התופת הכי גדולה, יש להם פסיכיאטרים צמודים למיטות אחד-אחד, יש כוח אדם אדיר שמגיע, אנחנו נמצאים במלונות של המפונים, יש לנו שם תמיכה בריאות הנפש וחוסן, בכל מקום ומקום, משרד הבריאות מנסה ומשתדל לתת מענה, כולל בתי חולים, וכולל בבתים, יש כרגע מאות משפחות שיש להם עדיין נהדרים, מישהו צריך לתת להם תמיכה נפשית. ולכן, הדרישה שלנו היא תקציבית מאוד מאוד גבוהה וברורה.
ואתה בשיח עם משרד האוצר בהקשר הזה?
ללא ספק, אני חבר בקבינט החברתי כלכלי, כחלק מהדרישות הברורות שאנחנו צריכים בראש סדר עדיפויות, ואני אומר עוד הפעם, במשרד הבריאות כרגע זה נושא בריאות הנפש, הנושא השני הוא נושא של שיקום, השיקום שאנחנו הולכים אליו, שיקום מאוד קשה וארוך, היום אני הולך לבקר במרכז השיקום הגדול בהדסה, שנבנה בעלות של מאות מיליונים שאמרו להיפתח, אתמול ביקרתי במרכז השיקום הגדול בתל השומר, זה אחד הדברים, התורת צעירים וצעירות שנפצעו, והם לא אמורים להיות, כמובן, הם מקבלו את הפציעה הזאת לכל החיים, אבל את השיקום המקסימלי שצריך לתת להם, מדובר בהמון פורטזות, זה דברים שהקופות בלי תמיכה אמיתית לא יכולים להתמודד, וכמובן הנושא השלישי הוא נושא מיגון, בתי חולים, כולם מבינים שהיום אי אפשר להישאר במדינת ישראל בלי בית חולים מוגן אמיתי, שיש מענה אמיתי למאות...
חכה, אומרים לנו שהולכים למגר את החמאס, והמיגון הזה אולי יהיה מיותר.
סמוטריץ' אמר, אני חושב שהמשפט הכי חשוב במלחמה הזאת שייך לבצלאל סמוטריץ', כבר לא נצטרך תקציב למיגוניות באשקלון, הוא דיבר, הוא התייחס בעיקר ליישובי עוטף עזה.
אנחנו נתחיל במשפט הפותח, אם השם לא ישמורי, שבשקת שומר, הבנו את זה כולם כבר לפני שבועיים, ועדיין אני כראש מערכת חייב לתת מענה, אנשים בחרדות, ולכן אתמול ביקרתי וכל השבוע, אתה רואה מחלקות שלמות שנמצאים במקומות ממוגנים, לא בתנאים הכי טובים, הם עושים את זה בשמחה ובערכה, צוותים הרפואיים רתומים, ואנחנו נמשיך הלאה, ובעזרת השם...
תשמע, זהו, מבחינת בתי החולים, כלומר, יש מספיק מרחבים מוגנים למחלקות השונות בבתי החולים, או שיש חוסר? מה יש יותר? מלא או חסר?
לא ספק, בית חולים שמכיל בשגרה 700 מיטות, 800 מיטות, ואתה יודע שאתה במוגן המקסימלי של מרטף, אתה יכול להגיע לפעמים ל-200-300, כל בית חולים תלוי באשר הוא, יש עוד כמה פרמטרים, צריך לזכור, אם יש חזית חלילה צפונית, יש לנו שתי בתי חולים שנמצאים בקווה, יש איזה זיו בנעריה, ולכן יש בית חולים הגדול ביותר שמוגן בעולם למעשה, בית חולים רמב"ם, יש שם למעלה מ-2,200 מיטות, בית חולים מתפקד לחלוטין, בזמן אמת שהוא יוכל לקלוט מעבר למה שיש לו אפילו, כי הוא בית חולים רמב"ם מכיל 1,400 מיטות, ויש לו מעבר לכך, ועוד ועוד, פועלים,
תגיד ברמה אישית, אני חייב לשאול אותך, נזכרתי כאן שביקרת מהזמונית על שר הבריאות בימים האחרונים, 15 בתי חולים ביקרת בהם, כשאתה פוגש את הסיפורים האלו מהשטח, זה מחזק אותך יותר או מחליש אותך?
קודם כל אני חושב שבצד אחד זה מחזק, זה הוציא לעם ישראל ולעם היהודי ולציונות את המרב, את המיטב, אתה רואה את האנשים ואתה לא מבין מאיפה הגבורה הזאת מגיעה, אתה שומע סיפורים, כל חדר זה סיפור שאפשר לכתוב עליו ספרים שלמים, אבל אני בן אדם כמו בן אדם, כשאני מגיע הביתה וכשאני נוסע אחר כך ואני עושה את החשבון ואני משחזר את הדברים, כן, הנפש קשה לה להכיל כאלה דברים, אבל אנחנו... מקבלים את הכוחות, אתה רואה את ההורים שנמצאים ליד, את הצעירים שנמצאים עם רוח, ביקרתי ביום חמישי בבית חולים ילד יפה ונמצאים שם זוג מורס ביטה ליד מיטה, שניהם קטועי רגליים בצד ימין, והם מחייכים והבטחתי להם שכמערכת וכמדינה אנחנו נעשה את הכל שהשיקום שלהם יהיה שיקום הכי טוב, שיוכלו לתפקד בחיים שלהם. אבל אתה עומד בו לאנשים כאלה, ואתה אומר, ענה אני בא, איך אני יכול לחזק כאלה אנשים, ואתה רואה אותם שמחזקים אותך, הם עדיין מאושרים, שמחים שנמצאים בחיים. זה הסיפורים שאני פוגש יום-יום בכמה בתי חולים, ואני אמשיך לעשות את זה.
תשמע, נכנסת לתפקיד שלך בסערה, כלומר, לא רגע של להתכונן, כלום, ועוד בתקופה כל כך מורכבת.
לא, אתה צריך להזכיר, הוא היה יושב ראש ועדת הבריאות בכנסת, נכון, השר בוסו?
נכון, שם
היה יושב ראש ועדת הבריאות. הייתי יושב ראש ועדה, אני חושב שהשם מצא הייתי חסד, אי אפשר להיכנס למערכת כזו בעת מלחמה, ולהתחיל ללמוד את המערכת, אתה נמצא בישיבת הערכת מצב עם 30-40 איש, ואם לא הייתי לפני כן יושב ראש ועדה, המונחים שמדברים עליהם זה נראה סינית, אז ודאי שזה עשה את החסד, אין לי מהחסד, לא ספק.
גם לא 100 דקות.
ממש, ממש. בית מלחמה זה כמו למנות שר ביטחון באמצע מלחמה, והמערכת זקוקה, וברוך השם.
תראה איך העולם הזה...
אגב, הנהלה הבחירה, צריך לזכור, מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, עם הראשי חטיבות שנמצאים תחתיו, מתפקדים, באופן, באמת, יוצא דופן, שאני חושב שהערכה שאני מקבל בכל מקום, אני מגיע לבתי חולים, המשפחות ממש מחבקות אותי ומודות לי, ולמערכת, שזה ודאי לא ספק לא שייך לי, אלא שייך למערכת ולצוותים הנפלאים בהנהלה הבחירה, ומתחתם שהם עושים את זה בצורה יוצא דופן, ורק, איך אומרים, נמצא מהצד לראות שזה ממשיך ומתחלל גם עושים.
טוב, רק לחשוב עד לפני שבועיים, שלוש, עד החגים, עוד דיברנו על אוריאל בוסו, בני ברק, לא בני ברק, פוליטיקה, כל זה מאחורינו, והפכת להיות השר היחיד, נדמה לי, גם שגר היום בבני ברק. נאחל לך הרבה בהצלחה ובשרות טובות, ובכלל לכולנו, לכל עם ישראל.
בשרות טובות לעם ישראל.
תודה רבה, ושנתראיין בזמנים יותר רגועים, ושנתבשר בצורות טובות.
אמן, תודה. תודה לרעיון הזה, שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו. עכשיו אנחנו עם יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני אתחיל עם מה שסיימנו, איך הפוליטיקה מתעתעת, עד לפני חודש במקום אחד והיום במקום אחר, אבל גם הזמנים אחרים, המציאות אחרת.
זה לא הפוליטיקה מתעתעת, זה החיים מתעתעים בשכונה שלנו במזרח התיכון.
כן, מסכים איתך. תשמע, אני קורא, דיברנו על זה מקודם, על מתיחות בצמרת, בנתניהו לראשי מערכת הביטחון, ואני רוצה לשאול אותך, לא כי אתה היום חבר בקואליציה של ממשלת החירום, אלא כמי שראה ראשי ממשלה וראה קואליציות, וראש ממשלה שקיבל אירוע כזה במשמרת שלו, אירוע נוראי כזה במשמרת שלו, אולי חסר קצת אמון באותה מערכת שלא ידע, לא התריע, לא דיברה, לא אמרה כלום.
אני אגיד לך, יש פה הרבה שאלות על מה שקרה קודם, והשאלות הן לא רק לאנשי מערכת הצבאית, אלא הם יהיו גם לדרג המדיני, וראש הממשלה מכיר את זה היטב, אגב דיבר על זה גם שר הביטחון בקולו, ראש הממשלה הוא היחידי למעשה שלא אמר דבר ברור שהוא מבין את האחריות שיש גם עליו, אבל אנחנו כרגע במערכה, ולכן כל השאלות הקשות, והן צריכות להישאל על העבר, אנחנו נשאל אותן ביום שאחרי המלחמה. כרגע, מה שדורש תיקון מיידי, צריך באמת לאתר תקלות ולתקן, כי יש דברים, למשל בתחום המודיעין, שתיקון חייב להיות מיידי. אנחנו צריכים מודיעין גם היום, לא רק ביום שאחרי.
כן, אבל חבר הכנסת אלקין, אתה יודע, התקלות הללו זה לא רק תקלות העבר, זה תקלות נוכחיות, כי אם אתה מגלה הבוקר בעיתונים, שוב, אני לא מאמין למה ש... כלומר, לא לוקח את זה ככזה ראה וקדש, מה שקוראים בעיתונים. אבל אם יש משבר אמון בין הצבא לבין ראש הממשלה, זה אומר שהתקלות קיימות, הן כאן. זה לא רק נושא לדיון בשש אחרי המלחמה.
אני חושב שתפקידו של הדרג המדיני זה לשאול את הדרג הצבאי שאלות הכי קשות שיש, זה בסדר גמור.
נאתגר אותם.
ונכון גם הפוך, כן? אבל... המקום לעשות את זה, זה לא על דפי עיתונים בזמן המערכה, אלא בחדרים הסגורים של קבינט, של ועדת חוץ וביטחון. כי ברגע שאנחנו לא עושים את זה ככה, אלא עושים את זה בעיתונים, אנחנו מספקים מידע יקר מפז, לא הבאנו.
לא רק מידע, גם מדחדחים את הציבור, גם גורמים לאיזשהו מורך רוח בציבור, וזה דבר אחרון שצריך לעשות בתקופה הזו.
לכן סייגתי ואמרתי, לא קונה את זה ככזה ראה וקדש. אני כן רוצה לשאול אותך, דיברת בתחילת הרעיון הזה, חבר כנסת אלקין, על התעתוע, שהחיים מתעתיים בנו. אנחנו עסוקים בתעתוע מאוד גדול שבא מהצפון, בחסן נסראללה. יושבים פרשנים באולפנים ואלופי צבא וגנרלים ומי שאנחנו רוצים ולא רוצים ומנסים לנחש מה עובר במוחו המעוות של האיש הזה חסן נסראללה. אולי תעשה לנו קצת סדר.
אני לא מתמחה להיות יותר חלומות של חסן נסראללה, כן? זה אנשים שמתמחים בזה כמו שאתם רואים לא תמיד מצליחים. אני חושב שאנחנו במקום לעסוק בניחושים צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. זה הפתרון הביטחוני האמיתי, כן? בסופו של דבר. זה מה שנדרש מאיתנו. כי בסופו של דבר יש כאן איום חיזבאללה. האם חיזבאללה ייכנס או לא ייכנס למערכה? בשביל מה לעשות בניחושים? הוא דרוך, הוא מוכן. גם אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תסריט. וזאת צריכה להיות אגב אחד מהלקחים ממה שקרה בשמחת תורה ביום השחור הזה, זה בין השאר את זה שאנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תסריט ולא לשקוע באיזשהו קונספציה וניחושים שאחר כך מתבררים כלא נכון.
כן, אבל כפי שאמרת, אתה, כל השאלות האלה, כל הנושא הזה של הקונספציה והכל, זה שאלות של שש אחרי המלחמה, לא עכשיו. עכשיו צריך להיות ממוקדי מטרה ולהכריע את הסיפור הזה בצורה הכי נכונה, ואתה חושב שהציבור בעניין הזה מאוחד? כי ראינו פה, היינו שנה מאוד מאוד קשה. שנה מאוד מאוד של שסע גדול, ומצד אחד רואים את הציבור כן, רוצה פה אחדות, רוצה שקט ושלווה, ומצד שני גם פה ושם ניצנים של אנשים, אני לא רוצה להגיד מימין או מהשמאל, כל מי שיודע מבין, שלא...
גם
לא
וגם, את...
גם, גם וגם, כן.
אני אגיד משהו, עוד פעם, אני לא יכול לדבר בשם כל הציבור, אני יכול לדבר בשמי ובשם ציבור שאני מייצג. הגישה שלנו היא שבעת הזאת, דווקא צריכים להפגין לכל מי שבנה על הפירוט בינינו וחשב שאנחנו חלשים וזה זמן לתקוף אותנו, שהם טעו. זאת הסיבה שמהרגע הראשון תמכתי בשני ידיי בכניסה לממשלה שלנו, והובלנו את זה ועשינו את זה. אני חושב שזה הדבר הנכון, זה מה שנכון לעשות. כמובן, זה לא אומר להיות אומרי הן על כל דבר. כן, אמרתי בחדרים הסגורים, בקבינט, בוועדת חוץ וביטחון, בנושאים שהם לא בעלי סיווג ביטחוני, אלא יותר נושאים עקרוניים, אפשר לקיים גם שיח ציבורי, זה בסדר גמור. אסור שכולנו נחזיק בעמדה אחת, ראינו מה המחיר של זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לפעול ביחד, וזאת הדרך הנכונה. אגב, אני חושב שזה גם הרגשה והעמדה של רוב הציבור במדינת ישראל. הוא רוצה את הביחד. ואני חושב שהוכחנו לאויבים שלנו,
אין ספק שאחדות נותנת תחושה טובה ובאמת תקווה ותפילה לניצחון בזכות האחדות הזו. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון, עד כמה הסיפור הזה, הפרסומים הללו בתקשורת הזרה בעיקר, הלחצים אמריקנים שהם אלו שמעכבים את הכניסה הקרקעית לרצועת עזה, עד כמה זה נכון?
אני לא אכנס לזה כאן, זה נושא שצריך להישאר בחדרים הסגורים. יש כל מיני שיקולים, אני אגיד לך באופן כללי הגישה שלי לגבי הכניסה הקרקעית שצריך להיכנס כשאנחנו הכי חזקים וכשחמאס הכי חלש, כן? זה בלי לפרט את זה עכשיו כרגע בצורה מפורטת ולתדרך את החמאס מתי ניכנס. ברגע שלא נכנסנו ביום למחרת אלא לקחנו זמן להכין את עצמנו, אז כבר אנחנו צריכים להיות עם יד על השלטר מתי להיכנס ולא לעשות את זה מתי שחמאס הכי מוכן וחושב שזה
מתי שטוב לנו ונכון לנו, נקודה. זאת תשובה לכל השואלים.
הדבר השני שכן קצת בעייתי בעיניי, ועל זה אני כבר דיברתי בפומבי וזה עניין עקרוני, לא עניין מסובק, אז אני יכול להגיד גם לכם, אני חושב שיכולנו הרבה יותר להחליש את החמאס ולהלחיץ אותו אם לא היינו מסכימים לסיוע הומניטרי. זאת הייתה העמדה שלי מהרגע הראשון, חשבתי שגם...
אבל זו תוצאה של לחץ אמריקני, של הנשיא ביידן עצמו, לא של איזה פקיד...
זה נכון, ובאופן חסר תקדים, אפילו בהחלטת קבינט מצומצם היה כתוב שזה נעשה לפי דרישת נשיא ארצות הברית, אני לא זוכר כזה ניסוח בהחלטות קבינט, אבל בסופו של דבר אני חושב שהיינו פה צריכים להתעקש יותר ולהסביר לנשיא אמריקאי, נשים, ילדים, קשישים בידיים של חמאס, זה הומניטרי. ולכן כשמי שמדבר איתנו על צעדים הומניטריים, שיתקשר לסינואר ויגיד לו שגם הוא יעשה צעדים הומניטריים.
מצאת לכם מתוך שאלה אחרונה קצרה, כיושב ראש תיאת המחנה הממלכתי, נתניהו גנץ, להבנתך, לראייתך, עובדים שיתוף פעולה בצורה מיטבית, למרות כל הפערים עד עכשיו?
אני לא יושב בתוך קבינט המלחמה, אז אני לא יכול להעיד לכם מכלי ראשון, אני לא שומע שיש איזשהו תקלות משמעותיות או מתח, אבל אתה יודע, בלי לשבת שם בפנים.
וגם אם יש ויכוחים עם עניינים.
אז זה שיש ויכוחים זה בסדר גמור, חובה שיהיו. אוי ואבוי לנו, אם בחדר שבו מתקבלות החלטות, כולם רק מהנהנים, ולא משנה אחרי מי, או אחרי רמטכ"ל, או אחרי ראש הממשלה, ואף אחד לא מאתגר.
לכן זה נקרא קבינט, בשביל שיהיו את הוויכוחים ואת הדיונים הללו.
נכון.
בהחלט.
אני לפחות ככה תמיד נהגתי, גם בקבינט וגם בוועדת חוץ וביטחון היום, אני תמיד הגורם...
על אחת כמה וכמה עכשיו בתקופה הזו, כשיש כל כך הרבה שאלות וצריך כל דבר לאתגר ולשאול עוד ועוד ועוד ועוד. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר ועדת חוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
תודה, חבר הכנסת אלקין. תודה רבה.
תודה.
תודה למה התכוונתי כששאלתי על אנשים מהימין ומהשמאל.
מה התכוונת?
ראיתי אתמול סרטון של משפחות של חטופים, שבאמת הלב יוצא אליהם עם כל הכאב האדיר שיש לכל מי שיש לו קרוב משפחה, קרוב קרוב או קרוב רחוק, אפילו חבר שנמצא בין החטופים בעזה. יש למעלה מ-200 חטופים כאלה, וכמה אנשים שלא שלטו בעצמם, ואני לא רוצה לקטרג, ואני לא רוצה גם כן שום דבר אחר, לא, התנפלו אתמול בצורה מכוערת ביותר נגד... כתב חדשות 13, אבישי בן חיים, יהודי יקר, שלא בא להם בטוב, כי דעותיו הימניות מפורסמות, והם תקפו אותו בחמת זעם ליד בית הנשיא בירושלים. עם כל הכאב, עם כל ה... באמת, למשפחות ולהכל, אנחנו בתקופה שאת כל המתיחויות האלה והמריבות שהיו, צריך להפסן אותם בבוידם, אפשר, אל תסכים עם אף אחד, לא, אבל להרגיע. אנחנו לא במלחמה פנימית עכשיו, אנחנו במלחמה, אני לא רוצה להגיד על הקיום, אבל מלחמה לא פשוטה, לא קלה, לא קשה, לא קלה במיוחד. למה כל ההתנהגויות האלה? לא מבין את זה.
קטונתי מלהעביר תוכחה וביקורת.
אני רק שואל שאלות, לא ביקורת.
אז אוקיי, אז אני רק יכול לומר לך שצריך להזכיר כל יום, בוקר, צהריים וערב, כאן ובכל מקום אפשרי, שיש לנו אויב אחד. לאויב הזה לא קוראים פוליטיקאי כזה או אחר, או עיתונאי כזה ואחר. קוראים לו חמאס, שזה ארגון נאצי, ששמנו למטרה לרצוח, להשמיד, להרוג ולבד את היהודים, וזה האויב שלנו. חמאס, חמאס, חמאס. להזכיר את זה שוב ושוב ושוב. זה הכל.
מסכים איתך. פרסמות שווים מיד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם ראש מועצת קריית ארבע, אליהו ליבמן, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים בבית ולכל עם ישראל, בעזרת השם, שיזכה להכריע את אויבינו.
אמן, אמן. הבן שלך, בן החטופים, אליקים.
כן, אנחנו באמת משמחת תורה דואגים ורוצים מאוד מאוד... בחילוצו של אליקים שלמה בן אבישג בעזרת השם יחד עם כל החטופים ובניצחון עם ישראל המאה שנים הבאות בעזרת השם על כל אויבינו ומצפים בעזרת השם שזה יקרה לא בדיבורים גם במעשים.
מה עובר על הורים מודאגים? מודאגים זה אולי מילה עדינה לסיטואציה שבה אתה, אשתך, האחים, האחיות, כולם נמצאים, כל המשפחה.
כן, אני חושב שמה שנותן לנו באמת תקווה זה האמונה בהשם. השם מנהיג את העולם, והשם עושה פה משהו שאנחנו מבינים שאיננו מבינים, ואנחנו תפילה, תקווה והשתדלות שבעזרת השם זה יסתיים בצורה טובה, יש פה כאב גדול ועצום על עם ישראל, על המכה הקשה שקיבלנו, ועל הבן שמתפללים לחילוצו ושישוב בעזרת השם הביתה. ואמונה גדולה בעם ישראל ובקדוש ברוך הוא.
דברים מחזקים. אני רוצה, אם אתה יכול, לספר לנו אולי קצת את הסיפור שלך, איך ידעת, איך נודע לך, מה עשית, אם תוכל לשתף קצת את הציבור בעניין הזה.
כן, אנחנו נסענו מעיר הקודש חברון, אנחנו נתגורם בקריית ארבע חברון, לעיר הקודש צפת לשמחת תורה. בשבת בבוקר, בשמחת תורה בבוקר, בתפקידי כראש מועצה, אז התקשרו לעדכן אותי שהתחילה איזו מלחמה מסוימת, דברים לא ברורים בדרום, ואני מבחינתי עשו כרגע מאורות תרפת. לצערנו האויב האכזר הערבי כבר 100 שנה מנסה להשמיד אותנו, וראינו מה קרה במאורות תרפת בחברון, בצפת, בכל מדינת ישראל לאורך כל 100 שנים, ואנחנו מבחינתנו אמרנו חלילה שלא יהיה דברים כאלו, לא יהיו דברים כאלו בעיר האבות. אז אני כרגע מבקש מכל הכוחות בקריית ארבע שיהיו ערוכים ומוכנים שלא מה שקרה בדרום חלילה יקרה אצלנו, ושנזכה להקדים תרופה למכה, והקם להורגך השכם להורגו. תוך כדי התארגנות גם שלי לצאת מצפת, שרתי את אשתי והבנות ואמרתי שאני יוצא לקריית ארבע חברון להיות שם בהערכות ומוכנות. בסוף גם הייתי בתפקיד ביטחוני הרבה שנים באזור, וראיתי צורך להיות בסיטואציה כזאת. אני מקבל טלפון מהבן שלי, וקים הוא לוחש משהו מחבלים. אני לא מצליח כל כך להבין, זה היה בערך ב-9 בבוקר.
וידעת שהוא שם באזור, הוא היה מאבטח שם באירוע ברעים. ידעת שהוא באזור.
כן. האמת, אנחנו, הוא התגורר, שירת בצבא, השתחרר, התגורר בבית אחרי צבא, ועבד בכל מיני עבודות, ובחודשים האחרונים הוא עבר לשכור דירה במרכז הארץ בתל אביב, ועבד גם במסעדה וגם באבטחה. והוא היה אומר לנו שמדי פעם יש לו משימות אבטחה, ושהוא לא יגיע לשמחת תורה. מאוד רצינו שיבוא להיות איתנו, הוא היה איתנו בכל המועד, ככה זכינו להתברך בו במפגש משפחתי ביום רביעי, נטלנו ביחד לולב בסוכה, והיה שמחת בית השואבה אצלנו בסוכה, ככה כל המשפחה, טיול ואחרי זה, והוא ביום חמישי נסע, ואמר שהוא לא יוכל כי יש לו עבודה באבטחה. לא ידענו על הדבר הזה, ולכן מבחינתי כשהוא אומר לי מחבלים והכל, לא הבנתי עדיין איפה, אז ביקשתי ממנו שישלח לי מיקום ודוח מצב. אז הוא שולח לי מיקום, פתאום אני מבין שהוא באזור הדרום, בין בערי לרעים, ושהוא רושם לי שיש הרבה טנדרים, הרבה מחבלים, הרבה פצועי ירי, ושעתיים הם מזיקים כוחות, ואף אחד לא מגיע. אז אמרתי לו שאני אקפיץ כוחות, ובאמת התקשרתי לכל מיני מפקדי צבא, משטרה, מג"ב, כל מיני מפקדים מזרועות הביטחון שהכרתי לאורך כל השנים, גם כמג"ד במילואים.
ומה הם אומרים לך?
ביטחון בחברון. אומרים לי זה בטיפול, אנחנו צריכים כוחות, חלק אמרו אנחנו מכירים, יש אירועים, יש שם כוחות כבר, נתנו לי להבין שהאירוע, מה שנקרא, מטופל. אני מתחיל לנסוע מצפת בכיוון חזרה, גם אמרתי מתקדם בכל מקרה, גם הסיפור של קריית ארבע שעומד לבין ידיני שלא יקרה כלום, וגם הבן הוא לא עונה לי בדרך. אבל כשנגיע למחלף קריית גת ואני צריך להחליט ימינה מערבה לכיוון הדרום או מזרחה לכיוון עיר האבות, אני אומר לעצמי, אני כבר לא רלוונטי כנראה מצפת, לא הבנתי שכנראה זה יכול להיות עדיין רלוונטי. ואני אומר, כרגע יש כמעט 10,000 יהודים בעיר האבות, קריית ארבע חברון, שיכולים להיות עכשיו תחת מתקפה, ומניח שכל הכוחות שהקפצתי, כולם מטפלים בזה, וזה שהוא לא עונה לי, כנראה נפל הפלאפון או משהו כזה, ואני מגיע לקריית ארבע חברון, ושם מקפיץ את כל הכוחות, נפגש עם המח"ט, עם כל הכיתת כוננות, עם כל בעלי התפקידים, וכשאני רואה שהכל בשליטה יחסית בקריית ארבע, אני ממשיך לנסות ליצור קשר ולא מצליח. לקראת ערב אני, עד אז הייתי רק עם אקדח פרטי, אני כבר חותם על M16, הולך לעשות תוך כדי שבת מטווח, לראות מטווח קרבי, לוקח, חותם גם על שכפת קסדה, היה לי מעבר כקבט, אבל כראש מועצה הייתי רק עם אקדח, ובמוצאי החג אני מתארגן ויוצא לכיוון הדרום עם עוד איזה חבר. אני חוצה את שדרות, עדיין מתנהלת שם לחימה באזור תחנת המשטרה, שומע את כל היריות והריבונים שמתפוצצים, ומתחיל לגלות לעיניי מדינה במלחמה, מאות כלי רכב משדרות עד אזור בערי רעים, הפוכים, שרופים, גופות לאורך כל הדרך, שאני כל הזמן גם במוכנות להתקלות. היה חשוב לי להגיע למיקום האחרון שהוא שלח לי, כי מבחינתי אולי הוא עדיין שם שוכב, פצוע, מחכה לאבא שיבוא. לצערי שאני מגיע שם לאותה נקודה שהוא שלח לי, מתגלה לעיניי לצערנו למעלה מ-100 גופות. הגיע כבר צוות ראשון של זקה, שהצדיקים ובעלי החסד, שבאמת מדינת ישראל צריכה להעניק להם פרס לאומי על עבודת קודש שאין לה תחליף ואין לה אח ורע. עם כל היה המון המון מעשה גבורה וחסד ומצירות.
דיברת עם אנשים שהיו איתו שם באותם רגעים או שעות דרמטיות, כאלה שניצלו, כן, ויודעים לספר מה, כן, מה אז עבר עליו עד לרגע שהוא נעלם, כן, שהוא נחטף?
אז בעצם באותו לילה אין לי מלדבר, אני רואה שבעצם הכמות של הגופות שאנחנו, שקיימות שם, אני לא מצליח לאתר אותו שם, ולמחרת בבוקר אנחנו מגיעים לזה מאבטח שניצל, שהיה איתו בירושלים, בדירה, והוא מספר לנו שאליקים בעצם בשעות הבוקר, למרות שיורים ולמרות שהוא בצוות אבטחה, אבל ללא נשק, מציל יחד עם חבריו פצועים ומחלץ אותם תחת אש, ואותו מאבטח שהיה לפני צבא אומר, הבן שלך זה פשוט לא נורמלי, ראיתי אותו יורים מכל הכיוונים, והוא מחלץ ומחלץ ומחלץ. בשעות הצהריים הם לקחו גם קבוצה מאותה מסיבה וחילצו אותה לאיזה מקום מסתור באיזה חורשה, ואז מספרים לו ולשני חבריו שעדיין מוכרים חטופים או נהדרים, חלק חטופים, חלק נהדרים, איתן מור ורום דוסלבסקי, שיש שתי בחורות יהודיות שפצועות בשדה חרוש לא רחוק מהם, הם הולכים ומחלצים אחת מהם, הראשונה שהם מגיעים אליה היא כבר ללא דופק, השנייה שהם חלצו הייתה במצב אנוש, אבל גם היא לצערנו נפטרה, וכשהם באים לחלץ את השנייה, אותו משה אומר להם, אל תלכו, זה מסוכן, עדיין יורים. הם אומרים, לא יכול להיות שנזכיר בת ישראל, גם אם היא נרצחה כבר ולא בין החיים, שהאויב האכזרי יחטוף אותה לעזה. הם לא מבינים את סדר הגודל של האירוע. ומשה מתאר לנו שזה שתיים בצהריים, בשמחת תורה, הוא בעצם פעם אחרונה שרואה אותם, ואחרי זה שומע הרבה יריות מהאזור שהם הלכו, ומאז אין קשר, ו אני הצלחתי להביא את משה לשטח ביום שני, והצלחנו להגיע לאותה בחורה יהודיה שהם חלטו והחביאו שהמחבלים לא יחטפו, והקפצנו צוות זקה ביום שני כבר שאמרו שאין שם יותר גופות, ומצאנו אותה והובא לקבר ישראל, אותה בחורה שהם חלטו, ולא נחטפה בזכות זה לעזה, וכן, זה היה כבר קרוב לגבול איפה שהם הגיעו, ועוד בחורה שהם הלכו גם מצאו אותה וחלצו, אבל אותם לא יודעים עד היום, וכעבור 10 ימים הודיעו לנו באופן רשמי שהוא חטוף בעזה.
כלומר, המידע ברור בישראל הוא שהוא חטוף, שהוא ברצועת עזה.
זה מה שהתקנו אותנו באופן רשמי.
ואומרים לכם גם מצב, או שרק יודעים את הפרט היבש, המזעזע, אבל יבש, חטוף?
כן, לא ידעו להגיד לנו לא מה המידע שיש להם, לא מה המיקום, לא מה מצבו. רק שהוא חטוף בעזה.
אני כן רוצה לשאול אותך עכשיו, כאבא לילד שהוא חטוף ברצועת עזה, מה מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו לדעתך?
אני חושב שהמדינה צריכה מדינת ישראל צריכה לקטוש את האויב. שום סייה הומניטרי לשום אויב אכזר שריחמנו עליו, לבן שלי, אליקים שלמה, הבן שלנו, היה סטטוס בוואטסאפ, כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. אנחנו ריחמנו על האכזרים ביותר ביקום. לא סתם קראנו בפרשת נוח, בשבת האחרונה מלא הארץ חמאס. כולם מדברים על יונה עם מלא של זית, אבל להזכיר, המקור זה לא מארגוני שמאל כאלו אחרים, המקור זה מפרשת נוח, יונה עם מלא של זית באה לעולם רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מביא לצערנו מבול על העולם, אבל הוא היה צריך להשמיד את כל החמאס. צריך להשמיד את כל החמאס, לא רק בעזה, לא להשאיר שם אפילו תינוק, ושום ערבי לא יישאר שם, גם לא חמאס ואויבי השם ואויבי עם ישראל, לא בצפון, ולא ביהודה ושומרון, ולא בשום מקום בארץ ישראל, ולא בסוריה, ולא באיראן. אנחנו בשנים האחרונות ריחמנו, התנהלנו בצורה של עם רחום וחנון, במקום להיות חנונים לעם ישראל, על היהודים, על ההורים שלי שגרשו אותם מגוש קטיף, ואנחנו עכשיו צריכים לסנגר על עם ישראל, מה שהיה כבר היה, עכשיו צריכים להתמלא רוח גדולה, לראות שהמנהיגים שלנו ומפקדי דרות הביטחון וכל עם ישראל ביחד, לומדי התורה ועובדי השם יחד עם כל מוסרי הנפש במלחמה מול האויב, יחד עם כל אנשי החסד וגומלי החסד בארץ ישראל, להבין שכולנו, לא שהאויב יזכיר לנו שאנחנו צריכים להיות ביחד ולקטוש ולקטוש את האויב בכל מקום, לשטח את כל עזה, כמובן לחלץ את הפצועים ואת החטופים ולמצוא את הנעדרים ולהחזיר אותם בשלום, ולדאוג שאנחנו נפעיל מנופי לחץ הכי לא הגיוניים בעולם כדי שהם יתחננו להחזיר לנו את החטופים. לא שאנחנו נתחנן או נצטרך לעשות דברים, הם צריכים להבין שזה לא משתלם להם, ואנחנו רוצים לחזק את כל עם ישראל עכשיו במצב הזה, ובעזרת השם לעשות את הכל שיהיה בשנים הבאות ביטחון אמיתי לעם ישראל, ולא יהיו לא מגוניות ולא מאבטחים בקניונים ולא מאבטחים במוסדות חינוך, ונהיה בעזרת השם עם חופשי מארצנו, נוכל לעבוד את השם בשמחה רבה עד הגאולה השלמה בעזרת השם.
בעזרת השם. אני רוצה עוד שאלה אחת, אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע. ההבטחה ביהודה ושומרון מתוגברת בשבועיים האחרונים, כי תרחיש כפי שהיה בעוטף יכול ברגע אחד לקרוא גם ביהודה ושומרון, עם אוכלוסייה כל כך גדולה של ערבים, ולא לא כולם מחבלים, אבל עם הרבה מאוד מחבלים בתוכם. יש יותר תשומת לב, גם צבאית, גם הבטחתית?
יש יותר, אבל לא מספיק. יש פה בחברון עיר חמאסית שכבר טבחו יהודים בתרפת. אנחנו פה מצד אחד מאוד מאוד ערוכים, יחד עם מילואימניקים שהגיעו מכל הארץ, יחד עם תושבי קריית ארבע שגם התגייסו פה למילואים וגם מתנדבים פה, וגם קריית ארבע שלחה וגם נפלו לוחמים גיבורים בקרבות בדרום. אנחנו דורשים ממשלת ישראל להקדים תרופה למכה, שהקם לאורגך השכם לאורגו, לצאת להתקפה על כל אויבי השם, אויבי ישראל, כל מי שקורא להשמדת ישראל בכל מקום, בעיקר ביהודה ושומרון, לא לחכות למה שקרה בדרום, וטוב שאויבינו ימותו באדרתנו, ולא סתם גם קראנו בפרשה, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אם אנחנו באמת מבינים מה זה בצלם, לא מה שאנשים לקחו את זה בצורה מעוותת, בצלם אלוקים זה אומר שאנחנו צריכים לקטוש את האויב ולשפוך את דמו. זה הכי מוסרי שבעולם, וצריך להקדים תרופה למכה ולא לחכות למה שקרה בדרום, שיקרה חלילה במקומות אחרים בארץ ישראל, אבל צריך לרומם את הרוח, והעיקר לא להתפחד כלל, לא להפחית עצמנו יותר מדי, להיות ערוכים ומוכנים ולצאת למלחמה, מלחמה אמיתית, מלחמה בשם השם, ובעזרת השם נעשה, נצליח וננצח.
באנו לחזק ויצאנו מחוזקים ממך, אני חייב לומר לך את זה. אני מקשיב לך ברוב קשב, גם התגובות שאני מקבל מהציבור, ואתה פשוט מחזק את כולנו בעת הזו.
הכל מאת השם יתברך.
ועם המשפט אמונתי הזה נסיים את השיחה הזו. אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. ונזכיר שוב את שמו של בנך אליקים,
אליקים שלמה בן אבישג, יחד עם כל החטופים.
שיהיו בשורות טובות, ומהר מאוד יחזור הביתה אליך, אבא, אמא, אחים, אחיות, ושיהיו בשורות טובות. תודה שדיברת איתנו.
בעזרת השם, אמן.
אמן ואמן. וצריך לזכור,
איזה מחזק הוא,
מאוד מאוד מאוד, אליקים שלמה בן אביטל, ולא רק הוא, עוד למעלה מ-200 יהודים שחטופים בשבי החמאס, יש בהם גם אנשים שהם פצועים, יש בכלל הרבה פצועים, צריך להתפלל על כולם, על כל עם ישראל. בהחלט מחזק, מסכים לגמרי לגמרי, עם כזו אמונה, אין מילים על זה. בוא נסיים במילים של האמונה האלה, ולא נכביר במילים ככה לקראת הסוף.
אמרתי בתחילת תוכנית, מחשבות טובות, כמובן כל הזמן תפילה, אבל מחשבות טובות, לחשוב טוב כל הזמן,
לחשוב טוב יהיה טוב.
לא רק בשיר, אלא באמת לעשות את זה בפועל, זה יעזור לכל אחד ואחת ששומעת אותנו, מחשבות טובות כמה שיותר.
בהחלט. טוב, אני רק אומר לפני שאנחנו חותמים, שב-10:30 נעביר כאן בשידור חי את עצרת התפילה של כל ילדי תלמודי התורה בארץ הקודש, בראשות גדולי צדיקי וחכמי הדור, אירוע שמתקיים גם בבני ברק וגם בירושלים בצורה משולבת. נעביר את זה כאן בשידור חי, גם בווידאו באתר כל חי, החל מ-10:30. הציבור מוזמן להתחבר לזה ולהשתתף בעצרת הזו לחיזוק עם ישראל ולמען עם ישראל, שכולנו נעבור את התקופה הזו בשלום. תודה דוד, תודה לצוות שלנו,
תודה בצלאל, יום טוב לכולם,
יום טוב,
כל טוב.